חג הפסח, ההלכות שלו מרובות, וגם המצוות שתלויות בחג הזה עצומות רבות ועצומות. כבר דיברנו שהמעלה של חודש ניסן הוא כי בו יצאת ממצרים, עם ישראל נולד בחודש הזה. רבנו הרי אומר שכל שנה ושנה מחדש האדם יוצא ממדרגה של טומאה ונכנס למדרגה של טהרה בפסח. ולכן החג הזה צריך לדעת, רבותיי, שדבר אחד ידוע, שכל מה שנעשה למטה נעשה כנגדו למעלה. כשאנחנו פה מנקים את הבית מן החמץ, כשאנחנו פה מנקים את הכלים מן החמץ, כשאנחנו מנקים את הבגדים ומכינים את עצמנו, מכינים האחרים כשרים לפסח, הנשמות שלנו למעלה גם כן מכינות ומתארות את עצמם לקראת החג הנפלא הזה. החג הזה שונה מכל החגים. בסוכות אנחנו אומרים זמן שמחתנו, בשבועות אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו, בחג הזה זמן חירותנו. לכאורה, אם אנחנו מדברים על זמן פרעה, שזה קרה לפני 3,300 וכבר 11 שנה, השנה 3,311, כי זה היה בשנת תנ"ך, אז היינו צריכים להגיד זמן חירות אבותינו. מה זמן חירותנו? אנחנו באותו מצב, פחות או יותר. מצבנו המדיני לא השתנה בשנה האחרונה ולא בשנים האחרונות, אבל לפי ההסבר שרבנו הרי אמר, שהנשמה עצמה יוצאת כל שנה ושנה בערב פסח משערי הטומאה ונכנסת לשערי טהרה, אם כן זה זמן חירותנו ממש. לכן כתוב בהגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה הסיבה שבלילה הזאת כולנו מסובים זכר הקדוש ברוך הוא שיסב אותנו, שנאמר ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. מה זה ויסב? אותנו אמרו שהביא עננים והיו מסיעים אותם. תארו לכם ללכת במדבר שכמו שאומר הפסוק, נחש זרף מהקרב וצמאון אשר אין שם מים, חולות, פקעות, הרים, נחלים, גאיות. זה דרך שאי אפשר ללכת, בעלי חיים אפילו לא יכולים ללכת שם, ובני האדם הלכו שם, עננים היו נושאים אותם. זאת ועוד, מסכנים היו ביניהם נשים וטח, היו נשים בהיריון, היו תינוקות. איך היה אפשר ללכת? עננים נשאו אותם. לכן הלילה הזה כולנו מסובים, ואנחנו צריכים לדעת דבר אחד, שכל הפסח הזה וכל ההנהגות וההכנות שאנחנו עושים בפסח הן דוגמה לגאולה שאנחנו מחכים לה. הגאולה לעתיד לבוא תהיה פי 50, כי כתוב כי נצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, דרש הזוהר הקדוש נון בנאות, 50 פלאות על כל צבא, על כל נס, יהיה לנו פי 50. המצווה המרכזית שיש בלב פסח, רבותיי, זה מצוות סיפור יציאת מצרים, כמו הלילה הזאת בעוד שבוע יש סיפור יציאת מצרים. האמת היא שכל יום יש לאדם מצוות עשה חובה לספר יציאת מצרים כל השנה, פעם ביום ופעם בלילה. כתוב במשנה מסכת ברכות, מזכירים יציאת מצרים בלילות. אמר בן זומא, אמר בן עזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. אך שדרשה בן זומא שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. לא כתוב תזכור את יום צאתך מארץ מצרים בליל פסח, לא, כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל הלילות. החכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא למות המשיח. עכשיו יוצא פעם ביום פעם בלילה, אנחנו מזכירים בתפילה שלנו לפני העמידה, אמת ממצרים גם כאלו השם אלוקנו, בית עבדים שניתנו, כל וכל יום רעת לה, וכל ישראל גם. וכן, תפילת ערבית, ברור בנים את גבורתו של חמוד ושמו, כשאנחנו אומרים, עושה ניסים נקמה ופרעות, ועוד מופיתים לאדמת בניהם, המכירה לא טוב כל וכל במצרים. אבל איפה צריך לכוון, נצאת תמובה מהתורה, כתוב בהלכה, בפסוק אחרון בקריאת שמע. אני אשר אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. כשאדם אומר אני אשר אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, צריך לכוון, אני יוצא ידי חובה של להזכיר יציאת מצרים בפה. פעם אחת ביום, פעם אחת בלילה. אבל בליל הסדר רבותיי, כל הלילה כולו, מתחילתו ועד סופו, יש להזכיר יציאת מצרים. וכל הלילה הזה, רבי דן שפעים כותב, אסור לשתוק רגע, הפה לא סגור אפילו רגע. או אוכל, או מדבר. התפילה זה סיפור יציאת מצרים. הקידוש זה יציאת מצרים. ההגדה של פסח, סיפור יציאת מצרים. ההלל זה סיפור יציאת מצרים. שיר השירים, סיפור יציאת מצרים. וכך מתחיל שיר השירים. וסוסתי ואיכוי פרעות אמיתי חייתי. נבוא לחייך בתורים, צברך בחרוזים, תורי זהב נעשה לך נקודות הכסף. כל זה מדובר על יציאת מצרים. שיר השירים כולו חובר על זה. כל מיני מזמורים ושבח והלל השם יתברך, כשאדם משפח באותו לילה, הוא יוצא לחובה של סיפור יציאת מצרים. רבי שמעון בר יוחאי, בספר הזאת, פרשת בו, כותב בן מדף צדיק ג', הוא כותב שם, פיקודה לספרה בשבחה ליציאת מצרים, כל ההוא לגלה. אומר רבי שמעון שבאותו לילה, באים המלאכים להגיד שירה לקדוש ברוך הוא. כל לילה ולילה המלאכים אומרים שירה, שנאמר, יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. ובלילה שירו עמי, בלילות המלאכים אומרים שם שירה, למעלה, ברקיע העליון. באים בליל הסדר להגיד שירה, אמר להם שם, אין לכם רשות להגיד כלום. ומה קרה? אומר הלילה, אני ואתם יורדים בבתים של ישראל, ואנחנו נראה שמה שם את האבדה של פסח. הקדוש ברוך הוא בכבודו עצמו יורד עם כל פמליה שלו לכל השולחנות של ישראל. ולכן כתוב להם בנתי כותב, יש לך כלים יקרים, הכי יקרים, שים על השולחן כל כלי הכסף, כל הצלחות הכי יקרות שיש, המגשים הכי המפוארים, אפילו שאתה לא משתמש, שים על השולחן את הקירות, תקשט את הספות, אתה תשים שטיחים הכי יקרים, תוציא את המרבדים הכי מפוארים שיש לך. האיש, האישה, כולם צריכים ללבוש בגדי פאר, דל הסדר, הבדלים הכי מפוארים. כל אחד צריך להתנהג כמו מלך. ככל שמכבדים רבותיי את החג הזה, תדעו, אז האדם מקבל פי כפל כפליים. הקדוש ברוך הוא עוזר ונותן. אמר רבנו חיים פלאצי, למה זה נקרא מועד? מועד מן ועין דלת. מן מספרו 40. ועין דלת 80. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תוציא למועד 40, אני אתן לך 80. אם אתה תוציא מהם, אני אשלים ועין דלת, 80. אבל אחד שלא יוציא, מאיפה יבוא? מי שטרח בערב שבת, יוכל בשבת. מי שטרח בערב פסח, יוכל בפסח. ורבותיי, פסח זה פרנסה, דיברנו על זה כמה פעמים. בפסח נידונים על התבועה, כמה פרנסה אנחנו נקבל השנה. אז זה הזמן, שנת הכספים הגיעה, החדשה. ארנונה, באים גם העיריות, לראות את זה טוב. חייבים לעלות הארנונה. הנה שביתה במשק. כסף, הכסף מדבר. מתי מגיע הפסח? הפסח אותו לילה, הפסח. או אוכלים או מוציאים. אני אגיד כמה דברים ששייכים לליל הסדר. ליל הסדר, רבותיי, לילה חשובה מאוד. וזה 17 מצוות עשה ולא תעשה. מעלה של ליל הסדר עצומה ואין ארוך. יש בה מדרגות נשגבות ונפלאות. אדם צריך להכין לעצמו מצות. מצות בליל הסדר צריך לאכול עבודת יד ולא מכונה. כי במצות מכונה יש מחלוקת אם יוצא ידי חובה או לא יוצא ידי חובה. כי המצה צריך שעושים אותה יהיה לשם מצת מצווה ויאמר. זה שעושה אותה חושב. מבוא ילד למדת בגיל 13, לא מועיל, המצה פסולה. צריך שיהיה גדול, שהוא חייב במצוות, מ-13 ומעלה, ואומר בשם מצת מצווה. המצאה הזו של ליל הסדר צריכה להיות שמורה משעה קצירה, משעה שקצרו את החיטים, לשמור עליהם שלא יבוא עליהם מים. אחרי זה תחינה, ואחרי התחינה כבר משעה קלישה. יש שלוש דעות בהלכה. שאומרים משעה קצירה, שאומרים משעה תחינה, ושאומרים משעה קלישה. אנחנו עושים כסבה המחמירה משעה קצירה, כבר שומרים את החיטים. המצאה הזו צריכה להיות מלכת יד. אם אדם לוקח מצה שהיא דקה, אז מצה דקה בערך יש 100 גרם, בין 80 גרם ל-100 גרם. זאת אומרת, 2 עד 3 כזיתות יש במצה אחת דקה, גדולה, מדבר יד. אבל אם אדם לוקח מצות אבות, שאנחנו עושים מלכת יד, שהן אבות יותר, אלה בכל מצה יש כ-5 כזיתות, בין 4 ל-5, הכי בטוח, רבע מצה. רבע המצה יחתוך אותה ל4 חתיכות שוות, רבע המצה יש לזה כזית בטוח, ואז האדם בטוח. כמה כזיתות צריך לדמור לאכול בליל הסדר? 4 כזיתות. אבל מי שהוא חולה לא עלינו, אז לא יאכל יותר מכזית אחת. יש אנשים חולים, חולי סוכרת או חולים בבלינן, יש להם בעיות אחרות, שהרופא אומר אסור לך לחותיהם, אז מותר לו לאכול רק כזית אחת לאותו לילה. זה לפחות, כי זה לצאת ידי חובה של מצוות מצה. מי שאוכל מצה בליל פסח מקיים מצווה, זה כמו תקיעת שופר בראש השנה, זה כמו שצם ביום כיפור, אותו מענה מקיים מצוות עשה מן התורה. הרחידה כותב, מצה הזו היא שמורה והיא שומרת עלינו. אנחנו נוהגים לנשק אותה לפני שאדם בא לאכול, ולא בשמחה העצומה שזיכה לו להגיע השם יברך ללילה הזה לקיים את המצווה הזאת, מצווה מאוד יקרה. אוכל את המצות לפני שמברכים המוציא ומנשקים. ואם אתה קיבלת ממישהו, לפני שאתה אוכל, תנשק, תכניס לפה. ככה המעלה של המצה הזו היא גדולה. הזוהר הקדוש אומר שהמצה הזאת היא נקראת מחלה דאספתה, מחלה דמנותה. אוכל של רפואה. כל הרפואות בעולם יש במצה הזאת. כי היא שמורה, השכינה נמצאת שם. כשאתה אוכל את המצה הזאת, השכינה נכנסת לתוך גופך, מתערבת בדמך. השכל אתה רוצה בתורה יש. הלב שיהיה לב רחמן וטוב יש. דם שיהיה בריא, מוגלובין טוב בדם יש. אתה רוצה שרירים בריאים יש. ידיים שרצות לעשות מצוות יש. הכל במצה יש. זה מעלה של המצה, אשרי מי שאוכל מצה שמורה כדת וכהלכה. עכשיו, צריך לאכול, והמוציא אנחנו עושים שתי כזיתות. כלומר, כזית אחת של המוציא, כמו חג רגיל, ועוד כזית בשביל שמברכים על אכילת מצה. ברכת אכילת מצה יש רק בליל פסח. שלא יטעו, יש הרבה אנשים לא יודעים. הוא כל השבוע שהוא בא לאכול מצות הוא מברך. לא, לא. שער השבוע שאנחנו אוכלים מצה, ברכים המוציא לחם מן הארץ, בלבד. בליל הסדר, כשאוכלים את הכזית הזאת, מברכים שתי ברכות. ברכה אחת המוציא לחם מן הארץ, וברכה שנייה, שקידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. אסור לדבר. וצריך לאכול את הכזית בלי הפסק דיבור באמצע. וצריך לאכול את זה בהסבה, שהוא נשען ונוטה קצת על צד שמאל, לא יותר מדי, יש כאלה עושים משפטחים, לא צריך זה. קצת ישען קצת ויזוז קצת על צד שמאל, ואם לא עשה כן, צריך לחזור ולאכול עוד הפעם. אז מה יכול להישאר מצות? אז זה שתי כזיתות והמוציא. אחר כך כזית נוספת של מצה בקורך, צריך עוד כזית. ועוד כזית באפיקומן. ויש מחמירים, אני מדגיש שזה מחמירים, שבאפיקומן אוכלים שתי כזיתות. אבל מעדים די בכזית אחת באפיקומן. שהם בסך הכל 4 כזיתות. ולא יותר. זה החיוב שיש לנו בליל הסדר. זה 4 כזיתות, כל אחד ישתדל להשיג מצות ולבני הבית ולמסובים שם, שיהיה מספיק לכל אחד לפחות 4 כזיתות לכל אדם. אם לא הספיק לו בליל הסדר, אז יוסיף לי מצות אחרות. לעבד. כשאין, יוסיף ממצות אחרות. כך צריך לעשות. כנעל צריך להיזהר להפריש חלה מן המצה קודם הפסח. אנחנו בדרך כלל המצות מפרשות חלה. המצות שאנחנו הבאנו, אני הפרשתי מהן היום חלה או במאפייה. דנו שלא יצא, הוא ייכנס לארגז בלי שיפרישו חלה. אז אלה הן מפרשות חלה, לא צריך לשום בעיה אין. אבל אם אדם לפעמים לוקח מאיזה מקום, הוא לא יודע אם יפרישו או לא יפרישו. אם לא יפריש חלה, אסור לאכול אותם. אין לזה תקנה, כי בחג אסור להפריש חלה. אז אפשר להתקע בלי מצות. עכשיו דבר, זה המצות, רבותיי. הזכרנו פחות או יותר אבק הזיתות. יין, ליל הסדר. חייבים לשתות ארבע כוסות. כוסות אלה לא חייב להיות כוס גדולה, כמו כוס דייט. יכול לקנות כוסות שהן קטנות, שמכילות בערך 100 גרם, 90 גרם. כי רבעית זה 86 גרם, רק אי אפשר לדייק בדיוק. אז לוקחים כוס שהיא מכילה חצי כוס תה רגילה. כוס תה רגילה זה 200 גרם יש בכוס תה רגילה. אבל זה חצי 100 גרם. וחייב לשתות רבעית או רוב רבעית. זאת אומרת, 45 גרם ישתה בבת אחת או קצת יותר, מעשה ישתה ויצא ידי חובה של 4 כוסות. היין הזה, רבותיי, לא חייב להיות דווקא יין. יכול להיות יין לבן, יכול להיות יין אדום, יכול להיות יין יבש, יכול להיות חצי יבש, יכול להיות יין מתוק, יכול להיות מיץ ענבים, יכול להיות מיץ צימוקים. אבל שזה יהיה יין, ולא סתם איזה שם רחל. כי יש לצערנו, תדעו, גם בירושלים יש כמה יקבים שאנחנו מכירים אותם אישית שהם מזייפים את היין. היום בעבודתנו הרבים יש יקבים, אמרתי, אני מדבר איתכם מתוך ידיעה אישית, הבן אדם שנמצא בפנים. אמר לי הרב, רק תגיד איזה סוג יין אתה רוצה, בתוך 5 דקות במפעל אני נותן לך. אתה רוצה יין יבש, אתה רוצה יין מתוק, אתה רוצה מיץ ענבים, ואיזה צבע שתרצה. יש תמציות עם מים וסוכר ואלכוהול, הכל, יש מחשב, נותן לו פקודה, הוא על המקום, ממלא לך בקבוק, מה שתרצה. ותדעו, יש מחלוקת בהלכה, אני אסביר אותה. לפי השולחן ערוך, צריך שיהיה לפחות שליש יין, 33%, פסיק. 34% נגיד, שיהיה יין אמיתי מן הענבים. לפי הרמה, האשכנזים, די שיהיה 17% יין, והשאר אפילו מים או סוכר. עכשיו, מה זה יין? אני צריך יין נטו. סוכר זה מוריד. חומרים משמרים מוריד. תמציות מוריד. מים מוריד. כל זה מוריד אני צריך שיהיה לי 33 נטו נקי. השולחן ערוך כותב, מרן כותב, שבימינו היינות שלנו חדשים, ולא מועיל 33, אלא צריך 51% יין. ואת זה אין ביקבים שהם כותבים מאחורי הטיקט, כשר גם לדעת הבית יוסף. זה שקר גמור, אמרנו לכם כבר. הם כותבים כשר גם לספרדים, לשיטת הנוהגים לפי בית יוסף. שאלתי אחד, אבל כתוב בית יוסף, אמרתי לו, כן, זה בית יוסף טרומפלדור. זה לא יוסף, רבי יוסף קארו. בית יוסף. ולכן, היינות שהכי קשרים למהדרים מן המהדרים, יינות של קרמל מזרחי. לא שיש לנו עסק איתם, ברוך השם, אני לא מכיר אף אחד מהם. אבל שתדעו, קרמל מזרחי, אין של זיכרון יעקב. ואין שם לישון לציון, זה 100% יין. כך שאדם יכול גם להוסיף קצת מים אם הוא רוצה. שאר העינות של חברון אומרים שזה טוב, אבל זה לא באותה רמה של כרמל מזרחי, ותהיה בעיה היין של חברון, שאם יבוא לך מחלל שבת בליל הסדר, הוא יכול לפסול לך את היין. אז לכן כדאי להשתדל לקחת יין של כרמל מזרחי. או יש, אני יודע, יש אומרים של יקבי בנימינה, שזה טוב, אבל שאר העינות, מה שאתם רואים, בדצים למיניהם, תדעו שרובם מזויפים. אני לא רוצה להגיד כולם, אבל רובם מזויפים. אני שאלתי את העינן, אמר לי, ספק אם יש 7% ענבים. ספק. ואפילו העינות היקרים שלהם, הם עושים כל מיני זיופים למיניהם. לכן אדם לא מדודד בסדר, להיקשב חלילה בבעיה של ארבע כוסות. מעלה של ארבע כוסות היא מאוד מאוד יקרה. אדם שמקיים לסדר עם ארבע כוסות זה, אז תשתדל להשיג תירוש. אם יצא ענבים תירוש, לא צריך הרבה. בבקבוק אחד 750 מיליליטר, יש שם כבר קרוב ל-10 רביעיות. והנה יש לך כמעט שם 9 כוסות אתה יכול לעשות מבקבוק אחד. ואם תוסיף מים, אז אתה יכול אפילו יותר לעשות. אז הנה, אדם יכול להשתמש בתירוש או בכל דבר אחר, ינות של קרמי מזרחי. יקבי רמת הגולן זה גם כן, אבל שאין להם ינות פשוטים, הינות שלהם יקרים. רמת הגולן זה יין 100%. אך לפי שבעלי היקב הם לא אנשים שומרי מצוות, הפועלים שעובדים שם הם כולם שומרי שבת. דבר ידוע. לכן אדם יקנה, שתדל שיהיה לו אישי, בקבוק של יין רק של לזה. אנחנו גם בחתונות מזרים שיביאו יין שקם ממזרים. אם זה יין אחר, זה ברכתו שהכל. ואמר לי הינן, אני אומר כמה שאמר לי הבן אדם שמייצר את זה, אמר לי הרב זה לא ראוי למאכל אדם. תמידים האלה הוא אמר לי. יש באוניות שמגיע באונייה עסוקה וממלאים את הסכין, נשאר בבטן האונייה לפחות איזה 50 קילו סוכר ברצפה עם עפר. הם לוקחים שואב אבק ושואבים את הכל, סקשן הוא קוראים לזה באנגלית. עושה סקשן, ואוסף את הכל ישר לבריכה של הזה, שם הכל מתערבב עם מים ועם זה. סיפר לי פעם יהודי נהג סמיטריילר, תשמעו טוב, שהוא יצא מהצפון ממקום מסוים עם דוד ענק. אתם יודעים, יש את הדבדים הענקים האלה כמו של החלב, כזה של יין, אבל אין שם יין. היו ראי, מילאו מים, הוא מילא מים, הוא אמר לו תעמוד פה בתחנת דלק, מילא אותו מים. ושם ראו שם סוכר. אומר, הגעתי לאיזה מפעל מסוים, לאזור נתניה, נכנס לשם, עלה הבן אדם עם ג'ריקן ביד, ג'ריקן אחד של 5 ליטר. שפק את הג'ריקן בתוך הדוד. והוא נסע, אמר לו תסע. טוב, לא הבין. הוא נסע, עכשיו בנסיעה, האוטו מתנדנד. ובשמש יוקדת על המתכת, התבשל שם כל העסק. הוא הגיע למקום מסוים, ליקב מסוים, כדי לפרק את זה, עכשיו להכניס לבקבוקים. הוא לא ידע. מסכן הנהג עלה על הסולם, ופחת כזה לראות, מה הוא שם? הוא אומר, קיבלתי סחרחורת מהאלכוהול שנכנסתי לאף. כמעט נפל. וזה מילאו את זה בבקבוקים, זה יין. שאל אותו מה זה, אמר, שתוק, זה לא העסק שלך. ככה עשו להם. אז תתארו לכם, יש זיופים מזיופים שונים. אתם יודעים שלפני 3 שנים תפסו פה בארץ, ואני מכיר את היהודי שתפס את זה, אני אגיד לכם שמו, חבר כנסת יצחק ואנקלין, יהודי ירא שמיים, נפלתי איתו אישית, הוא תמיד חכם גם. הוא גר במעלות, הוא עולה כל יום לירושלים, יהודי יקר מאוד. הוא גילה והוא תפס 3 יקבים גדולים בארץ, שהביאו, הבריחו, קיבלו רישיון לייבא יין מחוץ לארץ, מיקבים של יהודים, קווי הפולדע. התברר שהחשבון זה הם הביאו 6 מיליון ליטר, 6 מיליון ליטר, תקשיבו, בערב פסח לפני 3 שנים, יין שהוא יין נסך, שהוא יין של גויים, והבריחו אותו ממס הכנסה. עכשיו, איך גילו את זה? דרך מע"מ, המע"מ עלה על זה, ואז, כיוון שהמע"מ עלה על מס הכנסה, ואז גילו את זה, התעוררו המשגיחים שמתחת לאף שלהם מילאו בקבוקים עם הכשר ועם תביות ועם הכל. לכן רבותיי, תדעו שהכסף זה סכנה גדולה מאוד מאוד. למדנו שהקדוש ברוך הוא של משה רבנו עלה למרום, גמרא אומרת, כמין מטבע של אש הראו הקדוש ברוך הוא למשה, שזה מחצית השקל, ואמר לו, זה ייתנו. אמרו רבותינו, מטבע של אש, הכסף זה כמו אש, בסכנה. ויש אנשים שלא עלינו, אחרי שהם טועמים את טעם הכסף, מחליפים את האמונה שלהם ואת הביטחון ואת הכל בכל, ואז הם שוכחים הכל. לכן זו סכנה גדולה מאוד מאוד, צריך להיזהר בדבר הזה מאוד. היה יהודי אחד בירושלים לפני 110 שנים, הוא נשא את היקב הראשון בירושלים של החרדים בשכונת בית ישראל. היו לו 7 בנים, כל אחד מהבנים הקים יקב. עד היום היקבים שלהם ידועים באזור ירושלים, מחוז מסביב. הוא לפני שמת, הוא חי קרוב ל-100 שנה, עשה הרבה כסף. לפני שמת אסף את בניו וגילה להם כמה סודות של הייצור. ובסוף הסודות אמר לי, ואגלה לכם עוד סוד אחד, אולי אתם לא יודעים אותו, שתדעו שגם מענבים אפשר לעשות יין. זאת אומרת, כל העיינות שלו, זה לא ענבים. וגם מענבים אפשר לעשות יין. זה נשמע בדיחה, אבל זה כואב מאוד מאוד. לכן אדם ייזהר, זה לסדר לפחות, כי 4 כוסות הן מן התורה. אני אומר את דרשת הפסוק, שכתוב, ולקחתי, והצלתי, והוצאתי, והבאתי. יש 4 לשונות, למה 4 פעמים? אלק, 4 לשונות של גאולה, כנגדם 4 כוסות בליל הסדר. וכנגדם 4 גאולות. יש גלות בבל, גלות מדי, גלות יוון, וזו הגלות האחרונה, נקראת גלות אדום. כנגדם אנחנו לוקחים 4 כוסות יין. יש מצווה שאם אדם יכול לשתות אדום, עדיף. כתוב בהלכה שנאמר, אל תראי יין כי אדם. היין הוא אדום, אבל גם ביין לבן יוצאים לזה חובה. אם יש לו אדום, מיץ ענבים אדום, או יין אדום, האמת שמיץ ענבים אדום, גם זה אני לא כל כך מאמין, כי זה בדרך כלל זה צבע מאחד, זה צבע. שתדעו, היום רוב הדברים האלה זה צבעים. חוץ מהיינות של קרמל או של יוק מרמת הגולן, היקרים, הכוונה 120 שקל ומעלה, אז אלה זה ממש ענבים, אז אם אתה רואה אדום, כמו יש להם יין וילאז', יין בורז'ה, יין, אתה יודע, קוראים לו כל מיני שמות, יש שירז, אלה אדומים ממש, זה נקרא יין אדום. מי יכול לשתות 4 כוסות בליל הסדר? אבי יהודה היה אומר שהוא פעם הלך בדרך וראתה אותו איזה גויה אחת נרשעת, אמרה לו, פניך מאירים כל כך. הוא למד תורה בבית המדרש ויצא מבית המדרש, היה כל כך שמח והתפעל מהחידושי תורה שחידש, אז הוא הולך בדרך שמח והשמחה הייתה על פניו. ראתה אותו אותה גויה המרשעת הזאת, אמרה לו, פניך או של מלווה בריבית או מגדלי חזירים. המגדל חזירים לא צריך הרבה להשקיע, החזירים אוכלים הכל והם מהר גדלים ויכול להפריח עליהם הרבה כסף. או מלווה בריבית. אמר לה, חס ושלום, אז זה שניהם אסורים לנו, זה אחד יותר גרוע מהשני. אמרה לו, אז אתה כנראה אתה שותה יין, שותה הרבה, מי ששותה הפנים שלו אדומות. אמר לה, שותה שכמותך, אני פעם בשנה שותה 4 כוסות בליל הסדר, והראש שלי כואב עד חג השבועות מ4 כוסות ששתיתי בליל הסדר. אני קושר את הראש. את אומרת לי שאני שתיין? איזה שתיין אני? אז כאן ראינו שהם היו שותים ממש יין. אבל היום אם אדם יבוא, בפרט בליל הסדר, פסח, על קיבה ריקה, יבוא ישר וישתה יין, יקבל סחחורת, ואחר כך איך יעשה סדר? איך יספר ביציאת מצרים? לכן צריך לעשות בחוכמה. אדם יזהר לעשה בחוכמה. עכשיו רבותיי, סיפור יציאת מצרים. עכשיו עוד פרט אחד בליל הסדר, להשתדל להסיק כבר מהימים האלה, ממחר חסה, שהיא של חסלת או של גוש קטיף, וגם צריך לבדוק את זה פחות או יותר. מה זה לבדוק? בדיקה קלה. לשטוף את זה טוב, יש פעמים חול שם. מתי לשטוף? בערב פסח, כי אם תשטפו לפני כן זה משחיר, זה בא במגע עם מים, זה משחיר, וזה חסלת, זה הצלה גדולה שלא יהיה בעיה של מרור. הסלט הזה, אם זה עלים קטנים, שני עלים זה כבר כזית. עלים גדולים, עלי אחד יש בו כזית. כי המרור די שיוכל 20 גרם, 19 גרם, 20 גרם מרור, זה מספיק. לכן, אדם משתדל גם לקנות כמה מסובים יש לסוף, לפי מספר האנשים שיהיה מספיק. ומרור צריך לקנות פעמיים, למה אנחנו צריכים שתי כזית מרור. אחד, אנחנו מברכים עליו, ברוך אתה השם אלוקים אליך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור. ואז הוא לוקח את זה ומברך. אחר כך הוא עושה קורך, לוקח מצה ומרור, אז פעמיים מרור. צריך לדאוג שלכל אדם יהיה בערך עד 50 גרם מרור. כי אמרנו מספיק 20 גרם מרור לאיש, אז 40 גרם מרור לאיש, לנפש. וגם ילדים, הילדים גם רוצים. מצווה ארבע כוסות לילד מגיל 9. ילד או ילדה מגיל 9, להנגיש להם כבר כוס שהיא ראויה, הם חייבים בחינוך. למטה מזה, תן להם כוסיות קטנות. לא צריך... עושה להם פרסים אחרים, מתנות, לא חסר מה לעשות לילדים בליל הסדר. נוהגים גם לאכול ביצים שלוקות בליל הסדר. זכר לקורבן חגיגה. לא חייבים לאכול את זה בסעודה. יש נוהגים, ככה הם נוהגים גם, מורדי עליו השלום, אין ריק, לקחת את הביצה הזאת, לשבור אותה בתחילת הסדר, למה חייבים? עד שמגיעים לסעודה, אז אי אפשר. אז היה קורף את הביצה, אבל לא אוכל אותה, אם יוכל אותה זורך נפשות. אז השתת ברכת האדמה, אחר כך אתה מברך על המרור. אז אוכל שליש ביצה, שלא יהיה שיעור, ואחרי 10 דקות עוד שליש. אחרי 10 דקות עוד שליש. ואומרים, זכר לקורבן חגיגה. ואז יש תיאבון לאכול את הביצה, כי אתה בתחילת הערב, אז אתה יכול לאכול, אחר כך אתה מגיע למצות, אתה אוכל מצות. ויש אוכלים את הביצה בתוך הסעודה, לא משנה, אין בזה הלכה. הסיבה שאוכלים ביצה בליל הסדר, שברוב השמחה שלא נשכח את חורבן בית המקדש. וביצה קשה זה כמו להבדיל מאכל אווירי. לזכור את החורבן, זה טעם אחד. טעם שני, כל תבשיל שאתה תבשל, ככל שהוא על האש, הוא מתרכך. כך בשר, כך עוף, כך בשר אבז, כך כל סוג של אוכל שהוא על האש, ככל שהאש מבשלת, הוא מתרכך. הביצה הפוך. שכל שהיא מתבשלת, היא הייתה מים, הופכת להיות קשה, עושה כמו אבן. עם ישראל, וכאשר יענו אותו, כן, ירבה וכן. זה החוזק, החוסן של עם ישראל. לכן זה הסיבה, יצא ולסדר. ויש עוד טעם, זה לילה רבותיי, ששערי שמיים פתוחים. הזוהר אומר, אם היינו לעיניים לראות, אדם יוצא החוצה, מסתכל בשמיים, היה רואה כל הרקעים פתוחים. זה לילה, איזה לילה. הלילה הזאת הזוהר אומר, אין כמותה בכל השנה, היא כמו יום. עליה נאמר, בלילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. ומאז שכותב, זה שהגמרא דרשה, בין שימורים הוא לשם. שימורים לכל בני ישראל לדורותם. אומר המאה שכל שנה ושנה, לפסח ולשימורי. כמה ניסים נעשו לאבותינו לדורותיהם בליל הסדר. ובניסו, הם עשה אבן עזרא עליו השלום, פעם אחת הגיע לפורטוגל. הוא היה מתחן גדול, דוהר, יודע למתוח אנשים, מתחן היה. הגיע לאיזה עיר בפורטוגל, ראה שאנשים כולם עצובים לפני פסח. שאל אותם מה קרה. אמרו לו איזה גזירה קשה, איומה ונורא. הגויים הרשעים האלה, כל שנה ושנה, כשמגיע המולד שלהם, הם לוקחים איזה יהודי, מעלים אותו על המוקד. כקורבן על זה שהיהודים רצחו את הרשע שלהם. והשנה הם לקחו חתן, יתום, שביום כניסתו לחופה, נהיה באותו ערב, יצא הגורל עליו, חטפו אותו ושמו אותו בית הכלא. והודיעו שהם יתלו אותו בליל פסח. אז איך אתה רוצה שנהיה שמחים? חתן יתום, צריכים לעודו ראה את אשתו, לא נכנס לחופה, תפסו אותו. אמר אליה עזרא, אם זה הבעיה, יהיה בסדר. אמרו, מה יהיה בסדר, זה גזירה. אמר, אני... בעזרת השם, רק תתפללו, מבטל את הגזירה גם לחלוטין שלא יהיה. אמרו, זה כל שנה עושים לנו כך. הלך אלינו עזרא, הגיש בקשה לבית המשפט. אמר, אתם אוזני צדק, משפט צדק, מדינה דמוקרטית, שלטון החוק, חופש הדיבור, חופש הדעה, איפה אני רוצה לדעת על מה תפסתם אותו. אמרו, יהודי וזה. אמר, זה חתן. כתוב בתורה, פתח הרביס את התורה, וכתוב, כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא לצבא. נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. הוא צריך לצאת שנה. אמרו, אבל אין, תפסנו אותו. אמר, אני במקומו, מה הבעיה? מה, אתה במקומו? אמר, כן. מי אתה? אני החכם של עם ישראל. שמעתם עליי, אני אמרתי, אברהם אבן עזרא. מי אתה? הוא, אגב, הוא היה בן בנו של רבי אלעזר בן עזריה, שאנחנו אומרים באגדה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, אני כבן 70 שנה, הוא מצאצאיו. ורבי אלעזר בן עזריה מצאצאי עזרא הסופר. דבר איפה זה מגיע, היחוס שלו. טוב. אז הסכימו, קנו את הרעיון, והוא ישב בית הכלא. באו יהודים אליו, רבנו, מה עשית? יצאנו מן הפח אל הפחת. אתה שהרד את החתן, ואתה נכנסת, אתה כתוב ישראל. אמרת, חורו לי לשלום בבתיכם, תכינו חג, וליד הסדר תכינו לי ככה כבש טעים מאוד, עם השמנים, אני אבוא לאכול אותו. ואמרו, מה, לא מדבר? אמר להם, שזה שקט, תכו במקומכם. טוב, הגיע יום י"ד בניסן, הטיפשים האלה לא מצאו תאריך יותר מתאים מערב פסח. ערב פסח, אתם יודעים, אנחנו סופרים את החמץ, אומר הזוהר הקדוש, אנחנו פה סופרים את החמץ, הקדוש ברוך הוא שורף את השטן שם. אז מה קורה מחר? נולד חדש. זה הבעיה. זה הבעיה, שאנחנו לא יודעים לגמור אותו סופית. אז סופים. אמר רב עזרא, יופי, אם יצא ערב פסח, אז זה בסדר גמור, עוד יותר טוב. זה יום שמלומד בניסים. אומר זוהר, ויום אל כי יד על כס יד, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. יד, י' ד' בניסן. על כס יד, הכיסא נשלם בערב, בי' כ' 15. זה באותו יום שאדם מצייר את עצמו מהחמץ, וחוזר בתשובה שלמה, ומנתייר את ליבו לחלוטין, לבוא אחר כך להיכנס תוך הקדושה, בקדושה ובטהרה. טוב, אמרו בסדר. הגיע היום המשפט הגדול, הפליאה הודיעו בעיר שאיש לא יישאר בביתו. מי שישאר בביתו, מעשר שבע שנים. כולם חייבים לצאת לראות בפליאה של היהודים. בשבת השנה שיש להם איש כזה גדול. ואות אבן העזרא עשו במה גדולה, המלך יושב במשפט העליון, במשפט המחוזי, במשפט אני יודע מה, זה כולם יושבים שם מסביב, הקצינים, המשטרה, הדיפלומטים, השרים, כולם יושבים, בא אבן העזרא, קוראים את האישום, רוצה להדביש אותו, את המלבוש המיוחד של מוצאים לעורף. אומר, רגע, אני יש לי בקשה. נכון שלפי החוק הבינלאומי, מי שיש לו בקשה אחרונה, לפני שמוצאים אותו לעורף, צריכים לקיים אותה? אומרים, כן. אני מבקש, תביאו לי תרנגולת גדולה, שמנה, עם נוצות, לבנות, קרבונת גדולה, ויודעת לעשות קוקוריקו גדול גדול, שישמעו אותה בכל העיר. אמרו, זה מה קרה לו זה? מה הוא עושה עכשיו? אמר לי, זכותי, תביאו לי את הריבונת, תביאו לו. אמר, אני רוצה שיבואו זוג יהודים שנמצאים פה, יהודים קשרים, שיעלו כאן לבמה, לא איש ואיסטו. אומר, אדוני, אתה יודע לשחוט? אומר, כן. אומר, יש לך סכין? אומר לו, בבית, איך תביא את זה? איך נביא בבית, כולם מחכים. אמר, אני רוצה לאכול תרנגולת לפני שאני, אתם עושים מה שאתם רוצים לי. אמרו, מה אתה כעסר? אמר, זה זכותי, נכון? תחכו פה, עד שאני אוכל תרנגולת. לא תרנגולת, והתרנגולת התחילה לצעוק. קרקר. בא האיש השוחט, שחט תרנגולת. הוא התחיל להגיד פסוקים, איזה נעזרה. אמר לגברת, גברת, סליחה מקרותך, אם את יכולה, תמרתי את הנוצות. אבל נוצה, נוצה, אני אגיד פסוק, תמרתי נוצה. וכל נוצה שתזרקי, איפה שאני אגיד לך. אחת לצפון, אחת לדרום, אחת למזרח, אחת למערב, שכפרה עלינו, אמרה בסדר. חילה, היא מורצת נוצה אחת, זורקת בצד ההוא, היה שם קצין עומד, נפל מת. מורצת נוצה שנייה, זורקת לצד הזה, נופל עוד קצין אחד שמה, מת. או עוד אחד מה. אלה בהתחלה לא שמו לב. פתאום בא אחד יהודי, אמר לו, הרב, אנחנו ערב פסח, רוצים לשרוף את החמץ, אלא אין זמן. אז היא האישה שמעה ככה, התחילה לראות גם מצטז, היא ככה כמה שעות, התחילה לעשות 3-4, בבת אחת, 5-6, כמה שבא לה, והנה 6 אחדים נפלים מתים. פתאום, הם קלטו שהאישה היא מורדת נוצה, מת בן אדם. זה לא נצעוק, עצור, 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 תעצור. מה אתה עצור? אני רוצה לאכול את הדגות ואני אוכל אותה עם נוצות? מה השתגעתם? אמרו לו, לא, אתה הורג את האנשים שלנו, מי הורג? מה קורה? תמשיכי. עושה לה איזה סימן תמרתי עוד. אומר, אני הייתי זהרו, אני עוד הגעתי לזנה ולקרבולת. אתם יודעים מה יקרה, שאני אגיע לשם. אמרו, בואו, התחילו לצעוק, רצו השוטרים, עצרו את האישה. אמר להם, תגידו, מה אתם רוצים? אמרו, תגיד, מה אתה קם המלך ממקומו? אמרו, תגיד, מה אתה רוצה? אתה רוצה להרוג פה את כל הצבא שלי? תלך לבית, תרים את הגנם שלך ותלך. אמר, אין, זה משפט, אדוני, התחלנו את העסקה, צריך לגמור אותה. אין באמצע להתחרט. זה יש כללים. אנחנו ממשיכים, מה זה, זה לא ככה. אמר, אדוני, תפסיק לעובד לראש, תעזוב אותנו ותלך לשלום. אמר, לא הולך עד שתפסיק את כל ההרג הזה. אתם הורגים אנשים על לא עמד בכפיהם. אמר, לא, אני לא רוצה את זה בכתב, תחתום לי עכשיו כאן. הראה את הסופר של המלך וכתב איגרת ונוחות כל השרים והשופטים, אנחנו מפסיקים עם הגזרה הזאת, מבטלים אותה מעל היהודים, לכו לכם לשלום, לבתיכם לשלום. ככה עשו. זה, תדעו, מה זה ליל הסדר? מה זה שערי שמיים שנפתחים? אבל מה? אם אנחנו באים, מכינים את עצמנו כמו שצריך לחג הפסח, ומודיעים לשם, מעללים אותו, ויודעים שהנשמות שלנו יוצאות מהגלות, ומה שעושים פה, יש למעלה. יש למעלה. זה, תדעו, זה הכל מידה כנגד מידה. לכן, זה החג הזה, חג כותב הרשש, הזכרנו את זה כמה פעמים, צריך להזכיר את זה כל הזמן. הרשש כותב לא עוד אלא, שהוראת חיי האדם, ומה יהיה איתו כל השנה כולה, תלויים בימים הללו, שהם ימי הפסח, והעומר שבא אחריהם. אלה הימים האלה, כל הגורלי של האדם לקראת השנה הבאה, תלוי בזה. לכן אמר רבנו הרי, מי שיזהר בפסח, בחמץ, במשהו, שבאוכל שלו לא יהיה פירור אחד של חמץ. ואדם צריך לפתוח שבע עיניים על כל דבר ודבר. לא העיקר רק לנקות את הבית ולצבוע את הקירות, יש לזה מצווה. יש מצווה שצובע את הבית ובא עם בית יפה, וכלים נעים בפסח, זה מברכים אותו כולם, אין ספק. אבל העיקר, האוכל שיהיה טהור, יהיה כשר. לא לקנות מכל חנות, לא לקנות כל דבר שכתוב על זה, העיקר כשר לפסח. אתם יודעים מה היה פעם? ביפו, ערבים, ולפני 30-40 שנה, לא נמכרו הפיתות בפסח. אבל מה קרה? הוא לא ידע. שאל מה זה? אבל הוא קשר לפסח. מה הוא קשר לפסח? קנה מדבקות, הדביק על הפיתות. קשר לפסח. פעם היינו בירה מקבי. היה איזה סעודה, היה על השולחן בירה מקבי, ביום רגיל, לא בפסח. אני מסתכל למטה, כתוב קשר לפסח. אז מה, אם כתוב קשר לפסח, זה יתהפך? שינוי השם, עושים לו, זה מועיד? זה צריך האדם לדעת מי נתן את ההכשר. והיום הרבה יש קשר לפסח. אם לא כתוב קשר לפסח, תשנ"ט, זה לא שווה. אם יש לך משנה שעברה, זה גם טוב. אבל אם כתוב סתם קשר לפסח, זה סימן שזה מזויף. זאת אומרת, כתוב קשר לפסח תשנ"ט, ומתחת לזה איזה רבנות. יש רבנות של חולון, יש רבנות של רחובות, יש רבנות פתח תקווה, יש בדצים שאנחנו מכירים אותם, לא סתם איזה בית דין, לפעמים כותבים איזה בית דין לגע של מה. אתה לא יודע מי זה הבית דין הזה, סתם כותבים. אבל בדצים שאנחנו יודעים, כמו יש בדץ בית יוסף, יש חור חתן סופר, יש הכשר של הרב לנדו, אז אתה יודע שעומד מאחור איזה אדם. וכל דבר האמת, רבותיי, היום צריך כל דבר להכשר. סודה, אתם יודעים מה לא ממש בסודה, לפני 10 שנים, בדקו סודה במעבדה, והתברר שמכילה חמץ, ולא הבינו איפה בחמץ. והתברר שהגזים של הסודה, זה נקרא CO2. כך קוראים לזה, שמו המדעי CO2. ייצרו את זה מחיטה. המציאו פטנט שהגז, וכך היה טמפו, חברת טמפו, כמעט פשטה רגל באותו פסח. התברר שכל המיליוני בקבוקי טמפו אותה שנה, הסודה, הגזים שלהם היו מיוצרים מחמץ. אז יש לפעמים תקלות, תדעו. אחרי אדם לא יגיד כל דבר. היום כל דבר יש התערבות של הטכניקה. היום כל הזמן מתערבת הטכניקה. יש 3 פעמים ביום ברחבי העולם ייצור מזון חדש. מזון שלא היה אתמול. כל יום, אמר לי, הרי יש היום שתי חברות גדולות, יש OU ו-OK, זה ההשגחה הבינלאומית. יש רבנות, יש חברה בארצות הברית, שיש לה רבנים משגיחים בכל העולם, והם נוסעים לכל מיני מפעלים, במזרח הרחוק, במזרח הקרוב, באוסטרליה, ברחבי ארצות הברית, באירופה, לבדוק מה שקורה. אמר לי פעם משגיח שם, אני כל הזמן, אני על, באוויר יותר מאשר על הקרקע. כל הזמן טס ממדינה למדינה. אמר לי, הרב, 3 פעמים ביום יש מוצרי מזון חדשים. ואנחנו צריכים לבדוק כל הזמן מה המרכיבים שלהם. יש מוצרי מזון שמורכב בהם 150 מרכיבים שונים. אתם יודעים מה זה 150 מרכיבים במוצר אחד של אוכל, איזה שוקולד או איזה בפלה, שיש בו 150 מרכיבים. צריכים לבדוק כל ה-150 מהם. זה בסתם השנה, בפסח עוד יותר. לכן אדם יקנה מה שצריך לקנות. אורז, יש הרבה שואלים עם אורז. אורז לקנות, אורז לא מבריק. וגם אם אפשר לא מלוטש. יש את האורז שהוא מגיע, כשהמכונה מקלפת אותו, אז שמים לו איזו אבקה מסוימת, גלוקוזה קוראים לזה, ועם הגלוקוזה הזו מלטשים את האורז שהוא יבריק. כי האורז הוא קמחי קצת, יש לו קמח משלו. זה קשר, האורז הוא קשר, אבל הבעיה שמלטשים את האורז, מבריקים אותו עם חומר שלפעמים, לא תמיד, לפעמים הוא חמץ. אז אדם יזהר לקנות אורז, לא מבריק, יבקש אורז לא מבריק ונקי. ויברור אותו 3 פעמים. יש לא אוכלים אורז בכלל בפסח. ויש שאוכלים, יברור אותו 3 פעמים לפני הפסח, ואז יהיה מותר לאכול אותו בפסח. וגם זה צריך להתפלל השם שלא יהיה איזו תקנה. עכשיו, בשר ועופות. כל השנה גם צריך להיזהר. בפסח עוד יותר צריך להיזהר. בשר, לא לקנות בשר רק חלק. היום ברוך השם, יש חלק שמגיע מחוץ לארץ. זה של הרבנות. יש 17 מיני הכשרים, כולם אותו דבר, זה לא משנה. יש של הרב מחפות, ושל הרב לנדו, ושל הרב רובין, ושל בית יוסף, ושל הרבנות, ושל כולם, זה אותם שוחטים. אתם תבקשו בשר חלק, לא משנה באיזה סופר שזה לא יהיה. בשר חלק, יש מגיע מברזיל, יש בשר מארגנטינה, יש ממקסיקו, יש מאורוגוואי, יש ממונטווידאו. אלה בארצות דרום אמריקה, שם יש להם שטחים, שטחי ענקיים, שהם מגדלים שם עגלים, והם שוחטים אותם, יש צוותות, אני מכיר אותם, נוסעים מירושלים, נוסעים לשם ושוחטים. אז יש כל מיני חברות של הכשרים, הבדצים למיניהם, שלפעמים שולחים איזה מפקחים ובודקים שם. אלה לקנות את הבשר הזה, או בשר טרי שנשחט פה, אבל באטליס ליהודי ירא שמיים, שזה חלק. למה אם זה לא חלק, זה כשר, אנחנו הספרדים מחמירים בזה, זה אסור לנו לאכול. עופות, ברוך השם, כל העופות שיש בארץ הם בסדר, בגלל שיש על זה הכשר. כל העופות, יש עוף של הרב ורנר בחדרה, יש עופות של הרב אוירבך באזור קריית שמונה, הוא רב של טבריה, זה בסדר. יש עוף של ירושלים, יש עופות של תל אביב, יש לרבנות חולון. העופות, ברוך השם, מה שאפשר, אני לא אומר שזה אף דבר חולדים מהחוזק, קדוש ברוך הוא יודע, אבל משתדלים לעשות מה שצריך. אדם לא יקנה כל דבר. לפעמים יש לדור בתחנה המרכזית בתל אביב, השם יצילנו, אני לא אומר כולם, אבל תדעו שכמה פעמים תפסו שעופות טרפות, הרי יש המון טרפות, נשלחות לעזה. מה עושים הרשעים האלה הגויים? זה מגיע לעזה, מסתובבים שם במקבני, קוראים בזה, ומעבירים את המסעיות חזרה לתל אביב. זה מגיע למסעדות, זה מגיע לבתי מלון, מגיע גם לשוק, וזה חצי מחיר, זה רבע מחיר. אז מרוויחים על זה. לכן עוף ובשר בלי כתובת, בלי אבא, לא לקנות. זה כמעט בטוח שזה מזויף. תפסו אותם כמה פעמים. לא מזמן הביאו בלשים, סחרו בלשים, חברת, איך קוראים לזה, לביטחון, שהם עושים ריגול פרטי, מודיעין אזרחי. שכרו חברת מודיעין, התברר מפעל מפורסם מאוד באזור תל אביב, שמקבל הכשר מהרבנות. הגיעה המסעית ב-4 לפנות בוקר. עכשיו הוא פחד, הוא לא הכניס את זה למפעל, כי אולי עוקבים. מה עשה? מסעית נפגשה עם מסעית, אחוריים מול אחוריים, ופרקו מהמסעית הזאת למסעית השנייה, והמצלמה קלטה אותם. כמובן לא קלטה מה הם מעבירים, אבל ראו בפירוש שבמסעית הראשונה היה עופות ריחות. אז יש בניסוף זיופים. לכן צריך לשים לב, לא לקנות סתם, אלא לקנות דברים שאדם לא יכניס את הפה שלו פיגולים, חס ושלום. עכשיו, עוד דבר אחד, נדבר על ערב פסח, בדיקת חמץ בערב פסח, לפני שנסיים. ערב פסח, מוריי ורבותיי. ערב פסח, שבוע הבא, פסח זה יוצא יום חמישי, יום רביעי זה ערב פסח. יום שלישי בערב, מיד אחרי שקיעת החמה ב-20 דקות, אדם לוקח נר, אם יש לו נר שעבה, עוד יותר טוב. אני חושב שבחוץ מוכרים, לראות הדקות האלה הצהובות, שזה עשוי מדונג, זה סגולה נפלאה, הרשש כותב, זה מי שיעשה בזה, סגולה של שמירה, לשמירה. זה עשוי משעבה אמיתית, שעבה של הדונג, של הדבורים, דבש דבורים. קוראים לזה בערבית, שם עסל, יענו שעבה, שעבה מדבש. זה ייקח נר דק, לוקחים נר דק, לא לרעמם. ומכינים, אחרי שנקים את הבית, נברך את הקדשנו ומצוותיו וצוותנו על ביעור חמץ. אסור לדבר. מתחיל לבדוק. לבדוק את כל הבית, את הארונות, את התיקים, את הכל. אחרי שבדק את כל הבית. אם הוא לא יכול לבדוק את כל הבית, יכול למנות את הילדים, את המשפחה, לתת לכל אחד נר בידו, והם ילכו לחדרים שלהם, הוא יבדוק את השול יכול. אחרי שגמר לבדוק, עומד ואומר, כאן חמירה, דיקה ברשותי, ולא חזיתה, ולא בעצה, לבטיל ולהווה הפר כאפלה דרה. זה בלילה. במחרת בבוקר, כאן בבוקר, עדיין אין לנו שעון קיץ, לא חושב, עד מוצאי החג, מוצאי החג הראשון, אז עדיין אנחנו באותו שעון מדברים. אז מחרת בבוקר, עד 8:30, אפשר לאכול חמץ. אחרי 8:30, הספרדים לא אוכלים חמץ, אשכנזים, יש להם עוד שעה, למה באשכנז עוד השמש לוקחת זמן. עשו להם הנחה. והם מחשיבים מהזריחה, אנחנו מחשיבים מעלות השחר. ואז לשרוף לא יאוחר מ-20:10, 10:10, זה הזמן. אפשר לשרוף לפני כן, כבר ב-9 לשרוף את החמץ. ערב פסח, אחרי חצות אסור לעשות עבודה, שום עבודה, רק הכנות אחת. בערב פסח לגזוז ציפורניים, לא לשכוח להסתפר לפני פסח, כי יש לנו סבירת העומר, לסבירת העומר אסור להסתפר, להסתפר אדם לפני פסח, אחרי זה יכין את כל מה שצריך, ביום ערב פסח, מה אומרת? רבי עקיבא היה שולח אותם לישון, מי שיכול לישון איזה שעה אחת ביום, והילדים מצווה לשלוח אותם לישון בצהריים, מצווה גדולה. כדי שהילדים יהיו עירים בליל הסדר. עיקר ליל הסדר, רבותיי, זה של הילדים. שהתינוקות נשארו. ילדים שמה, מצוות עשה מן התורה. והגשת לבדך, והם אמרו למור, בעבור זה עשה השם דין, ציטים ממצרים. ואפילו הוא יודע, הגמרא אומרת, אפילו הוא לבד, הוא שואל את עצמו. הוא אומר לעצמו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? והוא עוד מקיים מצווה מן התורה. אכן, זה ליל הסדר, אין כמוהו בעולם. כתוב שהיו נהגים והשאיר הדלת פתוחה. אנחנו היום לא עושים את זה. יבואו גנבים, יגזרו הבית. כתוב, רבי יוסף, רבי יוסף, עליו השלום, פעם אחת דרש בציפורי, שאנשי סדום, מה היו עושים? היו מפקידים פקדון אצל האדם. אמרו לו, תשמור לי את הכסף שלי. אני בא יומיים ואני בא לקחת את זה ממך. ושם לו שם הפרסמון. הפרסמון הריח שלא נודד. היה שם, והיה אחר כך בא בלילה, גונב לפי הריח. שנאמר, וישובו לערב, יהמו חכלת, ויסובבו עיר. מה אומר דוד בתהילים? היו חוזרים בלילה, יהמו חכלת, כמו כאילו מרחריח. מרחריחים איפה הריח של הפרסמון, ויסובבו עיר. הם מסתובבים וגונבים. דרש רבי יוסף בציפורי את זה ביום שבת, דרש את הדרשה, באותו לילה 300 בתים נפרצו, אמרה אומרת. למדו הגנבים פטנטים מהחכם. אז אם כן, אדם יזהר. האמת למה? בסדר נוהגים להשאיר קצת דלת פתוחה באמצע הסדר. למה? לחזק את האמונה בביאת המשיח. שאדם ירגיש, אומרים שזה בגלל השימורים, לא זו הסיבה האמיתית. הסיבה העיקרית של הדלת פתוחה, שהנה המשיח יבוא, שלא נצטרך אפילו לרוץ לפתוח את הדלת. הדלת כבר פתוחה, הכל מוכן. יש, היו ישנים באותו לילה עם הבגדים. רק נעליים צריך להוציא, כתוב שאסור לשאול עם נעליים, אז מה אומרת לא טוב לשאול עם נעליים. שם יוצא את הנעליים. ושאלו נעליים לידם והמעיל. רק יבוא המשיח, נשמע שהמשיח הגיע, ואלה, קדימה רצים, החוצה. אז זה כדי לחזק את האמונה בביאת המשיח, זה הלילה הזה. בלילה הזה לא הולכים לישון מראש, עד שתחטפנו שינה. לכן אומרים חד גדיה, אומרים אחד מי יודע, שיר השירים, יש כל מיני פזמונים, פיוטים, עד שתחטפנו שינה. הלכות פסח זה גם מצווה ללמוד. כל דבר שקשור לחד גדיה. בזכות זה שאנחנו נעשה את זה כמו שצריך. אז הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולמים, וישלח לנו משיח צדקנו בעגלה ובמזרים, אמן.